שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, פודקאסט בנושא תזונה, אימונים, כושר, בריאות. במידה ואנחנו מדברים על נושאים שקשורים למחקר ודברים נוספים, כמובן שאנחנו נצרף תמיד את כל הרפרנסים למטה, אם אתם רואים ביוטיוב, או אם אתם שומעים את זה בספוטיפיי או באפל מיוזיק או משהו בסגנון הזה, אנחנו ננסה לשים את זה ותוכלו לגשת גם לאתר שלנו. כל המאמרים שהמידע שלנו יהיה מבוסס עליהם יהיה גם באתר, תוכלו לקרוא את זה וגם לצלול קצת יותר לעומק. המטרה פה היא להרחיב מעבר. יש לנו שלושה נושאים מרכזיים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, וזה עצימות מאמץ באימונים, למה זה חשוב, למי זה חשוב, מה ההיסטוריה של זה, ואיך לקמת את זה בצורה נכונה בהתאם למטרה. הנושא השני זה עבודה עם אנשים עם מגבלות ומגבלויות שונות, איך לגשת אליהם, איך להתייחס אליהם, מה נכון, מה לא נכון, איך להשאיר אותם הרבה זמן בשגרת האימונים ולא לגרום להם לוותר. והנושא האחרון זה גיינרים, או גיינרים לעלייה במסה, למי הם מתאימים, למי הם לא מתאימים, למה בכלל לצרוך אותם, מה המטרה שלהם, האם הם בריאים או לא בריאים, אנחנו נדבר על הכל. הנושא הראשון שאני רוצה לעבור אליו, זה נושא של עצימות מאמץ באימונים. ולמה אנחנו בכלל מדברים על הנושא הזה? כי הרמת מאמץ שאנחנו נשקיע באימון, זה הדבר שיקבע את התועלת או החוסר תועלת מהאימון. לדוגמה, רוב הדיון הזה התבסס על אימונים למטרות כוח, היפרטרופיה, אימוני התנגדות כמובן. אם אני אלך ואני אקח משהו מאוד מאוד קל, את הטלפון שלי או איזשהו עיפרון ואני אנסה להרים אותו, אני יכול להרים אותו גם 1,000 פעם. אם אני די מאומן, זה לא יעשה כלום. זה אומר שאני צריך להשקיע איזושהי רמת מאמץ, להשתמש באיזשהו משקל או באיזשהו טווח חזרות, משהו שמספיק יאתגר אותי, כדי שהגוף יגיב לאתגר הזה ויתאקלם אליו, אם זה בניית שריר, אם זה בשיפור כוח, אם זה בסיבולת של כוח או מדדים אחרים, גם מדדים בריאותיים כמובן, ספרות עצם וכו' וכו' וכו', יש 1,000 תועלות כמובן לאימון התנגדות, וכמובן שאם אני לוקח ועושה סט שהוא מאוד עצים, ואפילו לוקח אותו לקשל, זה יכול להשפיע על זמן התאוששות שלי, אימון מאוד עצים יכול להשפיע גם על זמן התאוששות שלי בין האימונים, אם אני אעשה אימון קליל, אם אני אעשה פשוט להליכה, אני אעשה את הליכה כל כמה שעות, אפילו כל יום. אז כל הדברים האלה הם סופר חשובים, והעצימות מאמץ היא זאתי שמשפיעה, על כל התופעות האלה. אז הנושא הראשון והמרכזי שאני רוצה לדבר עליו, זה שוב בנושא אימוני התנגדות, וזה על דרך לקמת את עצימות המאמץ, בצורה שנקראת RPE. באנגלית זה Rate of Perceived Exertion, או כמה אני מרגיש שהתאמצתי במהלך העבודה שלי. זה יכול להיות סט, זה יכול להיות כל האימון, או כל דרך אחרת, זה יכול להיות ריצה וכל דבר אחר. אני אתן לכם את הדרך העדכנית ביותר שאנחנו כרגע מנסים למדוד מאמץ, וזה לפי משהו שנקרא RAR, זאת אומרת כמה חזרות נשאר לנו מכשל. אני יודע שמישהו שעשה עכשיו סט ונשאר לו 3 חזרות מכשל, עבד פחות קשה ממישהו שעשה סט ונשאר לו חזרה אחת מכשל, כי הוא דחף אותו יותר, דחף את עצמו יותר בעצם לקצה. עכשיו, אנחנו נשים את הטבלה למי שמסתכל ביוטיוב על המסך כדי שתוכלו לראות את זה, אבל אני אתן דוגמה, כמובן, הסקאלה שאנחנו מדברים עליה היא מ-1 עד 10, כשאנחנו מדברים על 10 שזה מאמץ מרבי, 9 זה חזרה אחת מכשל, 8 זה 2 חזרות מכשל, 7 זה 3 חזרות מכשל, ואז זה קצת משתנה, זה פחות משנה כרגע להסבר המרכזי, מי שרואה את זה ביוטיוב שוב יכול לראות את זה, ומי ששומע את הפודקאסט, אז כמובן תיכנסו לאתר ויש את המאמר המלא שמסביר הכל. אנחנו כולנו יודעים שבשביל לבנות מסת שריר צריך להתאמץ, צריך לעבוד קשה, זה לא מספיק סתם לבוא לחדר כושר ולסמן וי עשיתי את האימון. צריך להגיע לעצימות מאמץ כלשהי. עכשיו, הדיון פה לא מדבר האם כן להגיע לקשל או לא להגיע לקשל, זה אנחנו נעשה בפודקאסט אחר, אלא כמה רחוק מקשל אני צריך לעבוד או כמה אני צריך להתאמץ. בגדול, אנחנו צריכים להיות איפשהו בסביבות בין אחד, בין קשל לשלוש, ארבע, אולי 5 חזרות מקשל בשביל לעודד מסת שריר. עכשיו, יש עם זה כמה בעיות. בואו נדבר רגע קצת על ההיסטוריה של הנושא הזה של העצימות מאמץ. אז למה, יש כל מיני סקלות, כל מיני מדדים, והם פותחו במטרה למחקר. וחוקרים רצו לבדוק את האנשים ולכמת כמה קשה להם במהלך הסט, כדי לבדוק בסופו של דבר את התוצאה הרצויה, אם זה שיפור אירובי, אם זה שיפור אנאירובי, כוח שריר, ריצה למרחק וכל הדברים האלה. אז פותח מדד בשם סולם בורג, על שם מדען שוודי בשם גנר בורג, והוא פותח כשהסקאלה שנבחרה הייתה בין 6 ל-20. ולמה זה נבחר בין 6 ל-20? די פשוט. ניסו לעשות איזושהי השוואה בין הסקאלה לדופק שלנו. ומי שקצת מכיר יודע שבדרך כלל מוגדר דופק מנוחה 60 ודופק מרבי איפשהו בסביבות ה-200. אז אמרו, אוקיי, ניתן לאנשים איזושהי סקאלה, וכנראה המספר שהם יגידו, הוא יהיה בקורלציה די טובה לדופק שלהם. אם הם מתאמצים 14-15 מתוך 20, כנראה שהם איפשהו בדופק 14-15. עכשיו, מדד לא הכי מדויק, בסופו של דבר הוא די נזנח, כי הוא לא עשה את העבודה, הוא לא היה מספיק אינטואיטיבי לאנשים, היה קצת בעייתי, ופותחו מדדים יותר מעודכנים, בגדול, אותו מדד, אבל פשוט מסקלה מ-1 עד 10, וראו שאנשים הרבה יותר אינטואיטיבי והרבה יותר נוח להם לכמת את העצימות מאמץ שלהם מ-1 עד 10. לצורך העניין, 1 עד 4 פחות או יותר זה מנוחה עד פעילות קלה נוחה, ו-10 זה מאמץ מרבי, וכמובן כל מה שבאמצע. שוב, מי שרואה ביוטיוב יוכל לראות את הטבלה על המסך. אז במרוצת השנים פותחו כל מיני מדדים, ובאמת פותח המדד של העצימות מאמץ לפי כמות חזרות מכשל, RPE, לפי RAR. וגם בנו אותו מ-1 עד 10, ונתנו כל מיני טווחי חזרות, 10 זה מאמץ מרבי, 9 זה חזרה אחת מכשל, 2 חזרות מכשל, 3 חזרות מכשל, וכו' וכו' וכו'. כמה דברים שצריך לציין פה. במהלך המחקר ראו שלאנשים מאוד מאוד קשה לקמת כמות חזרות שהיא מאוד רחוקה מכשל, זאת אומרת, 4-5 חזרות מכשל, ואנשים כבר, היה להם מאוד קשה לקמת בצורה טובה את המרחק האמיתי, אבל כשמדברים על בין חזרה ל-2-3-4 חזרות מכשל, זה היה מאוד טוב, ובאמת סולמות שהם קצת יותר מורכבים, פשוט פשטו אותם בצורה מקסימלית, פשוט אמרו, 10 זה כשל, 9 זה חזרה אחת מכשל, 8 זה 2 חזרות מכשל, 7 זה 3 חזרות מכשל, 4-6 זה בערך 4-6 חזרות מכשל, ומ-1 עד 4 זה מאמץ כזה קל עד מרבי. שוב, תוכלו לראות באמת את הטבלה המלאה פה. עכשיו, יש כמה בעיות עם המדדים האלה, כמה שהם טובים, ואני אוהב מאוד להשתמש בהם, יש הרבה דרכים טובות מאוד להשתמש בהם, יש מגבלות, וצריך לדעת אותם. אז כמה דברים. קודם כל, מתאמנים מתחילים מאוד 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 קשה להם להשתמש במדד הזה, כי הם לא מספיק מיומנים, הם אף פעם לא עבדו לכשל, ולהגיד להם, אוקיי, תעבוד עכשיו עד 3 חזרות מכשל, אין להם את הפרספקטיבה הזאת, שהם חייבים אותה. לעומת זאת, מתאמנים מתקדמים, מנוסים, הם עובדים עם לכשל בצורה די טובה, ואפשר להשתמש בהם עם הסולם הזה בצורה מאוד משמעותית. דבר נוסף שאני רוצה פה לדבר עליו, אין לזה ממש מילים מגבילות בעברית, אבל בין exertion ו-intensity, זה כמה התאמצתי לעומת כמה אני מרגיש מותש, ככה בהגדרה כללית. ולצורך העניין, אני יכול להגיע לכשל, אני יכול לעשות סט שאני פשוט סיימתי אותו ואני לא מסוגל לעשות עוד חזרה, אבל עדיין לא להגיע להתשה מקסימלית, ואני אתן דוגמה איך זה אפשרי. בואו ניקח את הסט הראשון, נעבוד איתו לכשל, נגיד כשל של 10 חזרות, כי זה הכי קל. סיימתי את ה-10 חזרות, היה לי מאוד קשה, הגעתי לכשל, אבל אני לא מותש במקסימום. בואו ניקח את הסט השני, שאני עושה בו גם, נגיד בין 8 ל-10 חזרות, עדיין הגעתי לכשל, אבל ההרגשה הכללית שלי, אני הרבה יותר עייף אחרי הסט הזה. אז ההגעה לכשל היא לא בהכרח מדד לכמה התעייפתי באמת באופן כללי בסט. אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ובאמת יש לזה ספרות ויש כמה, יש ביקורת קצת על כל המדדים האלה והטבלאות האלה, ופשוט צריך לקחת את זה בחשבון. שוב, עדיין RPE ו-RAR הם מדדים מאוד מאוד טובים, פשוט צריך להבין מה המגבלות, במיוחד לשם מחקר, וכמובן גם בעבודה שלנו עם אנשים בשגרה.
אפשר להוסיף כאן משהו בנושא הסולמות? הסולמות האלה הם לא משקפים כמה כבד היה לי. כי אם תשאל בן אדם כמה כבד היה לו, יכול להיות שהוא יגיד לך 10, אבל יש לו עוד 5-10 חזרות ברזרבה. הם משקפים את כמה רחוק הייתי מהמאמץ המקסימלי שאני יכול לתת. זאת אומרת, מאמץ שבו אני לא יכול להרים יותר, לא משנה מה, אני פשוט לא אצליח לעשות עוד חזרה. זה גם חשוב להבהיר כשמתחילים לעבוד עם מתאמנים.
בהחלט, וגם למתאמנים מתקדמים יותר, חזרה אחת מכשל ב-15 חזרות, זה לא חזרה אחת בכשל בטווח של 5 חזרות. המשקלים שונים מאוד, התחושה שונה מאוד, כמה זה משפיע עלינו שונה מאוד, אז צריך לזכור את זה. לגבי איך להשתמש בגישה הזאת ובשיטה הזאת, לא ניכנס ממש ממש לעומק בפודקאסט הזה, אבל באופן עקרוני, לפחות דרך אחת שאני מבקש מהמתאמנים שלי להשתמש במדד הזה, בדרך כלל מתאמן מתחיל, בשביל לבחור את המשקל שלו, אני נותן לבן אדם תוכנית אימונים, כמובן שאני לא יודע איזה משקל הוא צריך לעשות, אני לא יודע באיזה חדר כושר הוא מתאמן, בדרך כלל אני מאמן, מלווה אנשים אונליין, אז אני כן משתמש במדד של ה-RPE או RAR, להגיד לו איך לבחור משקל. אני אומר לו, אוקיי, תעשה RPE סביבות 7-8, ושיהיה לך 2, 3, 4 חזרות מכשל, וככה תבחר את המשקל שמתאים לך, כמובן שזה תהליך, הוא יעשה סט, הוא יראה איפה הוא, הוא יראה כמה חזרות פחות או יותר מכשל, הוא יראה, טוב לי, לא טוב לי, יעלה משקל, זה המטרה בסופו של דבר שהוא לא יאמץ את עצמו יותר מדי בשבוע הראשון, וכן, אני יודע מראש שכנראה הבן אדם הזה יפספס, ויכול להיות שהוא יפספס אפילו בהרבה, כמו שאמרנו, מתאמנים מתחילים קשה להם מאוד להעריך RAR או חזרות מכשל, אבל זה מספיק אינדיקציה טובה בשבילי לשבוע הראשון, שאחרי זה אני אוכל לתשאל אותו ולדעת איפה הוא, האם הוא פספס, האם הוא לא פספס, זה עובד ממש ממש טוב בקונטקסט הזה. ובמעבר לנושא השני שלנו, שכמובן RPE, RAR, עצימות מאמץ, תופסת לכל מתאמן. לא משנה באיזה רמה הוא, באיזה גישה הוא, צריך לדעת איך להתאים את העומסים ואת העצימויות, בין אם זה להתקדמות, בין אם זה לפציעות וכו' וכו'. עכשיו אנחנו נדבר וניתן קצת מהניסיון שלנו לגבי עבודה עם אנשים, עם מגבלויות שונות, עם אוכלוסיות מיוחדות, פציעות אפילו, נעשה איזשהו דיון כללי על זה, ורומן יתחיל, כי היה לו הרבה ניסיון לעבוד עם אנשים, עם מה בדיוק היה לך?
אני עובד בגדול עם נערים על הספקטרום האוטיסטי, יש לי כרגע שני נערים שאני עובד איתם כבר תקופה ארוכה, 5 שנים ו-4 שנים, שניהם נמצאים בתפקודים קצת שונים, אבל בתפקוד יחסית גבוה.
הרבה אנשים אני רואה גם משאלות בקבוצות ושאלות ששואלים אותי, בעיקר איך לגשת לבן אדם כזה, מה... אנשים מפחדים, אנשים לא יודעים, רגע, הוא לא... איך להתמודד איתו גם פיזית, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, גם פסיכולוגית, כאילו האם הוא עכשיו יתהפך עליי או משהו בסגנון הזה, אז קודם כל, איך מביאים אותו בכלל להתאמן? איך מביאים בן אדם כזה להתאמן?
אז קודם כל, בדרך כלל ההורים שלו מביאים אותו לאימון ומכינים אותו לפעולה שאנחנו הולכים לבצע, הם מסבירים לו שהוא עכשיו מגיע למאמן אישי, ואתם הולכים לעשות עכשיו אימון ביחד. אז אם הוא כבר הגיע, אז הוא יודע מה הולך לקרות, ואז מה שאתה רוצה להבין זה כמה זה מתאים לך להתמודד עם המצב, וזה גם בסדר עם המצב...
כן, אני לגמרי מסכים, לפעמים יש אוכלוסיות שאני לא מיומן מספיק להתמודד איתם, וזה בסדר. אני יכול להגיד, שמע, אני לצערי לא מכיר מספיק את התחום הזה, או לא יודע להתמודד עם אנשים האלה, או פסיכולוגית, פשוט לא קשה לי גם מהצד שלי להתמודד עם אנשים כאלה, ואפשר לפנות אותם מעלה, אפשר לתת דברים אחרים, או שאפשר אפילו לנסות לצלול למים, ולנסות. בסופו של דבר, יכול להיות שתהיה פה הצלחה גדולה, וזה גם אולי יעזור לכולם, ואולי זה גם צעד עסקי טוב, אפשר להגיד את האמת.
כן, אז קודם כל מה שאני ממליץ לעשות, זה לקבוע אימון ניסיון, ולראות איך אתם מסתדרים, מה הכימיה ביניכם, איך הוא מגיב אליך, איך אתם מגיב אליו, או אליה, ולפי זה להחליט אם אנחנו ממשיכים הלאה.
מה שהכי מפחיד אנשים, זה בעצם... לדעת מה אפשר לעשות או מה אי אפשר לעשות, אם בוא נדבר באופן כללי, אדם עם פציעה, אדם עם מוגבלות מסוימת או משהו בסגנון הזה, אז האם יש איזושהי דרך לדעת מה טוב או מה לא טוב מראש, או שזה משהו רק שנצבר עם הזמן, עם הניסיון, עם אותו בן אדם?
אתה יכול לדעת מראש על ידי תשאול, אתה שואל אם יש איזושהי היסטוריה רפואית, אם היו איזשהם פציעות, משהו שהם לא מסתדרים איתו, ודברים אחרים אתה מגלה על הדרך, כן. תוך כדי.
טוב, אם אתם לא בטוחים במשהו, אגב, שוב, בא לכם בן אדם עם פציעה, עם כאב, או משהו היסטורי לא יודע, מלפני 30 שנה, בסופו של דבר, בן אדם יכול ללכת לרופא או פיזיותרפיסט, אם יש לו איזה פריצת דיסק, או לא יודע, איזושהי מוגבלות פיזית כזו או אחרת, הוא ייתן לו את האישורים הנכונים, הוא יעשה לו את האבחון, והוא יגיד לו, תשמע, זה אתה לא יכול לעשות, בגלל ככה וככה וככה, וכל מה שמעבר לזה, חופשי. ובאמת כמו שרומן אמר, הרבה מזה זה פשוט תקשורת ותשאול. בן אדם יגיד לך מה לא טוב לו. הבן אדם כנראה שלא יתבייש, במיוחד באוכלוסייה הזאת, הם מבטאים את עצמם בצורה מאוד, כן. מאוד קיצונית אפילו לפעמים, והם יגידו מה באמת לא מתאים להם. אז בגדול פשוט לא לפחד, וכמו שדיברנו לפני שנייה, לסרגל מאמצים, להתחיל איתם לאט, לראות מה הם יכולים, מה הם לא יכולים, לא להפחיד אותם על ההתחלה, לא לנסות לזרוק עליהם כל דבר שאתם מכירים, או לעשות להם אימון בעצימות גבוהה, ובעיקר עם האוכלוסייה הספציפית הזאת, ענה, זה הכי חשוב, אם הוא לא ייהנה, זה לא משנה אם האימון במחאות יעיל, לא יעיל, זה לא משנה, הוא פשוט לא יהיה פה.
משהו שאני רוצה לומר זה שכשמתחילים לעבוד עם אנשים על הספקטרום, אז חשוב, כמובן שבהתחלה לא תהיה להם איזושהי תוכנית כתובה, אנחנו רוצים לראות מה היכולות שלהם, עם מה הם מתחברים יותר, פחות, אולי אפילו זה לא יהיה אימון כוח, אולי זה יהיה סתם הליכה, דיבורים, שוב, כמו שסגי אמר, ליצור כימיה. בהמשך, זה כן מאוד חשוב שתהיה תוכנית, שהם ידעו מה הם עושים, שיהיה להם הכל כתוב ומסודר מול העיניים, שהם יהיו מוכנים לזה. כי אם אתם מפתיעים אותם, אז זה יכול, הם יכולים לקחת את זה לא טוב, אז חשוב שהם יהיו מוכנים, חשוב שתהיה להם מחנה, שהם ידעו בדיוק שלב אחרי שלב מה עושים, מתי עושים, ושלא יהיו הפתעות מיותרות, הם לפעמים יכולים להתרגש, להתעצבן, אפילו לצעוק או לזרוק דברים.
גם אנשים רגילים, יש דברים שהם לא מצליחים, לפעמים זה גם מתסכל, אז האוכלוסיות האלה, כל רגש הוא מוקצן פי כמה וכמה וכמה, באמת צריך לעודד אותם, ולפעמים אפילו לדעת לוותר. אנחנו לא תמיד רוצים לוותר, לפעמים צריך לעשות מה שצריך לעשות, וצריך רגע להשקיע קצת עבודה, ולנסות באמת לדחוף קדימה, ולנסות באמת להתמודד עם הקשיים, אבל יש מצבים שפשוט צריך להגיד, אוקיי, לא היום. בוא רגע נעצור, נעשה משהו אחר, ולאט לאט נחזור לזה. אולי נעשה באמת אפילו שתי דקות כל אימון. רק לגעת בזה, ואז נעשה דברים אחרים. ולגבי מה שאמרנו, לגבי מוטיבציה ועידוד שלהם, אז זה לא חייב לבוא רק מאמן, זה יכול לבוא גם מצד שלישי, ותספר לנו מה היה.
כן, היה אימון אחד שעברתי לאחד המתאמנים שלי, ואז איזשהו בחור שאני מכיר מהחדר כושר, במקרה עבר ליד, והוא ראה אותנו מתאמנים כבר זמן מה, והוא שם לב שאותו נער, מרים משקל די כבד, אז הוא פשוט החמיא לו, אמר לו, וואו, כל הכבוד, התקדמת יפה, אני זוכר שכשבאת לפה, זה לא היה ככה, והנער מאוד התרגש, הוא מאוד שמח, חשוב לציין שבדרך כלל התקשורת של הנער, היא איתי בלבד, זאת אומרת, הוא לא מדבר עם אף אחד חיצוני, ופתאום מגיע מישהו חיצוני, ולא רק שהוא מגיע, לא רק שהוא פונה אליו, הוא גם החמיא לו, אז זה מאוד שימח אותו, הוא לקח את זה טוב, אז אחרי שהוא החמיא לו, שמתי לב שהנער מרגיש מאוד טוב, האימון היה יותר טוב, הוא פשוט היה כזה, זה עלה לו למעלה, ההתרגשות, וראיתי שזה משפיע באופן חיובי על האימון. לאחר האימון, ניגשתי לאותו בחור, וסיפרתי לו את מה שקרה, סיפרתי לו כמה שזה היה דבר חיובי, סתם שהוא ידע שזה קרה. אז הבחור שהחמיא למתאמן שלי, קודם כל הוא שמח, ואז הוא גם שאל אותי אם אני רוצה שמדי פעם הוא יבוא והוא יעשה את זה והוא יחמיא, או שהוא אפילו ישאל שאלות, אז אמרתי לו שזה רעיון מצוין, ומאז כבר פעמים רבות שהוא ניגש אלינו והוא כל פעם שואל משהו, זה יכול להיות שאלה פשוטה כמו כמה סטים נשאר לך בתרגיל, וזה יכול להיות גם שאלה יותר מורכבת של על מה אתם עובדים פה, אתה יודע על מה התרגיל הזה עובד, וזה משהו שגורם לנער, איך להגיד, to initiate conversation.
כן, ליצור קשר ולעודד תקשורת בכללית עם אנשים נוספים. בגדול מה שחשוב לזכור שבאמת אימון לאוכלוסיות כאלה זה לא רק אימון, הוא לא בא לבנות שריר, הוא לא בא לפתח גוף. ברוב המקרים, זה חוויה שלמה, והמאמן במקרה הזה הוא לא רק מאמן, הוא הרבה מעבר, והוא צריך לספק את החוויה הזאת, ואם הוא יוצר גם חוויה שהיא מעבר לאימון עצמו, תקשורת בין אישי, תקשורת עם מתאמנים אחרים או מאמנים אחרים, זה הופך להיות תהליך מדהים לכל הצדדים, וכולם מרוויחים מזה. משהו אחרון שאני רוצה להוסיף בנושא הזה, זה קודם כל, אם אתם עובדים אוכלוסיות מיוחדות, אנשים עם פציעות או דברים כאלה, תורידו מפלס פאניקה. כל הדגשים הרגילים של עבודה עם מתאמן, תופסים גם לגביהם. או למשל, אוכלוסייה מבוגרת, גיל שלישי, גם אנשים רגע נכנסים לפאניקה, כי הם לא רגילים, לא עובדים בן אדם בן 20. כל הדגשים, כל העקרונות עובדים, סרגל מאמצים, להתחיל לאט, להתקדם לאט, לבנות טווח תנועה, לראות איפה החולשות של הבן אדם, לתשאל אותו, לראות למה הוא מגיב טוב, למה הוא מגיב פחות טוב, לתת לו בחירות, לתת לו אוטונומיה, כל הדברים האלה תופסים. יכול להיות שמישהו בגיל יותר מבוגר ייקח לו קצת יותר לאט כל התהליך הזה, ומישהו בן 20 יטוס, ומישהו עם מוגבלות כזו או אחרת, או פציעה כזו או אחרת, שוב, יכול להיות שהוא מגבלויות שונות, זה בסדר, אבל העקרונות הם אותם עקרונות. אם אתם יודעים את הבסיס טוב, כנראה שתסתדרו, ואם אתם מרגישים שיש משהו שהוא מעבר ליכולת שלכם או מעבר להכשרה שלכם, תעבירו את זה הלאה. יש פיזיותרפיסטים, יש אפשר לתנות את זה לרופא, אורתופד, או כל דבר אחר, אפילו רק בשביל לקבל אישור ולהרגיש בטוח.
משהו נוסף לגבי עבודה עם נערים על הספקטרום האוטיסטי, זה שצריך, חשוב מאוד, צריך להגדיר להם כללים, צריך להגדיר להם מה סדר הפעולות שהם עושים, זאת אומרת, אני אתן דוגמה אישית, אצלי הם יודעים שברגע שהם סיימו סט, הם צריכים לשים טיימר, אחר כך לכתוב את הסט הזה, ורק אז אנחנו פנויים למנוחה לעשות דברים אחרים, אז יש סדר כזה. עכשיו, אם אין את הסדר הזה, אז הם נוטים להתפזר, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות שפתאום הוא ייקח את הטלפון והתחיל לשחק. אז כדי שזה לא יקרה, צריך שיהיה סדר של דברים, וגם לאפשר במידה מסוימת.
אז הנושא האחרון שאנחנו רוצים לדבר אליו, ונעשה גם דיון ואני אעשה סקירה זריזה, אתם גם כמובן יכולים למצוא גם את המאמר שלם בנושא הזה באתר שלנו, נשים את זה גם ביוטיוב למטה, וגם תיכנסו לאתר דרך הפלטפורמות פודקאסט שאתם שומעים בו. מה זה גיינר? למה אנשים צריכים אותו? למה הם צורכים אותו? מה הוא נותן? מה הוא לא נותן? האם הוא בריא או לא בריא? בואו נעשה רגע סדר. אז קודם כל, מה זה גיינר? זה בא מהמילה מס גיינר, או לעלות גיין מס, בעצם לעלות במסה, לעלות במשקל. אז מה זה גיינר? גיינר זה מוצר שבא בצורה של הפקה, שאנחנו צריכים להרבב אותו במים, והיתרון התיאורטי שלו זה שהוא מוצר שהוא דחוס יחסית בקלוריות, זאת אומרת, די הרבה קלוריות ל-100 גרם, והוא יחסית קל לצריכה, זאת אומרת, יותר קל לשתות משהו שהוא בא בצורה יחסית נוזלית, במקום לאכול עכשיו טונה של אורז או ברוקולי או מוצרי מזון מלאים אחרים. עכשיו, האם היתרונות האלה הם באמת יתרונות או חסרונות? אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. אבל בוא נדבר, האם גיינר עוזר בפועל לעלות במשקל? פה מתחילה הבעיה. לא בהכרח. כי הרבה פעמים אנשים שהולכים ושותים גיינר, הם פשוט סובעים ממנו, ואז הם מוותרים על מקורות מזון אחרים. מישהו בא, שתה את הגיינר שלו בבוקר, בערב, בצהריים, לא משנה מה, אבל עכשיו שהוא שתה את הגיינר, הוא לא אוכל חצי יום. אז בעצם באותה מידה הוא היה יכול פשוט לאכול ארוחת בוקר או ארוחת צהריים רגילה, ובלי להשתמש בגיינר. עכשיו, יכול להיות שבגיינר היה קצת יותר קלוריות מבארוחה רגילה שלו, אז אולי תהיה עלייה קטנה במשקל, אבל זה לא בהכרח יקרה. עכשיו, כמובן שאם מוסיפים את הגיינר לתזונה הרגילה כבר, תהיה עלייה במשקל. אבל זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שתבינו עקרונות תזונה בסיסיים. איך עולים במשקל, איך יורדים במשקל. בלי זה, זה לא משנה מה אתם תאכלו. לא משנה אם זה גיינר, או אורז, או טפו צ'יפס, או כל דבר אחר. אז קצת סיקור, סקירה קצרה לגבי איך יורדים ואיך עולים במשקל. מאזן קלורי, זה מה שמשפיע על המשקל שלנו. בגדול, לפחות הבסיס של זה הוא די פשוט. אם אנחנו רוצים לשמור על המשקל שלנו, יש מאזן שהוא כמה קלוריות אנחנו צורכים, שזה בא מהמזון, מהשתייה, מכל הדברים האלה, וכמה קלוריות אנחנו מוציאים במהלך היום. שזה כל הפעילות הגופנית שלנו, אם אנחנו הולכים ומתאמנים, עושים הליכה, רוכבים על אופניים, עולים במדרגות, כל הדברים האלה מתאספים ביחד, בנוסף להוצאה הקלורית הבסיסית שלנו, זאת אומרת, תפקוד של הגוף, BMR, RMR, אם שני הדברים האלה שווים, ההוצאה להכנסה, המשקל שלנו ישמר פחות או יותר, אם ההוצאה שלנו יותר גדולה מההכנסה, זאת אומרת, עשינו יותר פעילות מעבר למה שהכנסנו במזון, תהיה ירידה במשקל, ואם אכלנו יותר, אם הכנסנו יותר ממה שהוצאנו, אכלנו יותר ממה שהוצאנו במהלך היום, אנחנו נעלה במשקל. אז זה מה שחשוב, אם אתם יוצרים מאזן קלורי חיובי, אתם תעלו במשקל. זה לא משנה, משתמשים בגיינר, לא משתמשים בגיינר, כמו שאמרתי, אתם יכולים להשתמש בגיינר בלי לייצר מאזן קלורי חיובי, אתם לא תעלו במשקל או תעלו קצת במשקל מאזן יחסית קל. וזה לא נושא מורכב, אני ממליץ לכולם להבין לפחות את הבסיס שלו, ידע זה תמיד כוח. הערה לגבי מנה סטנדרטית או מנה מומלצת שאתם רואים לפעמים על גיינרים, זה לא מציאותי, סתם מישהו נתן מנה סטנדרטית, יכול להיות שלבן אדם אחד זה יהיה ממש טוב, זה יהיה בדיוק הכמות קלורית שהוא צריך אקסטרה, יכול להיות שבן אדם אחר זה כלום, יכול להיות שבן אדם שלישי זה פשוט יגרום לו להשמין, למה? כי אנחנו לא יודעים בעצם מה המאזן הקלורי, וסתם מנחשים ולוקחים איזושהי מנה. גיינר ברובו מורכב מפחממה בדרך כלל, כי זה דרך פשוטה להכניס קלוריות, ואחת הפחמות העיקריות שמשתמשים בה בגיינרים, זה מלטודקסטרין. בוא נדבר עליה בקצרה. מלטודקסטרין זה פחמה מורכבת, אבל היא מתפרקת מאוד 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 מהר, אז לצורך העניין זה פשוט סוכר. האם זה בעייתי או לא בעייתי, זה תלוי כמה אתם צורכים במהלך היום. אני מזכיר שההמלצה של ארגון הבריאות העולמי, עד 10% מהקלוריות מסוכר מוסף במזון, אז האם זה בעייתי או לא בעייתי, זה מאוד תלוי בתזונה שלכם, תלוי במטרה שלכם, ויש הרבה השפעות אחרות שקשורות לצריכת סוכר, צריך לשים לב לזה, זה לא בהכרח טוב, וזה גם לא בהכרח רע. מקומות פחמימה אחרים, לפעמים מכניסים איזושהי תשלובת של בטטה, או אורז, או תפוחי אדמה, או תירס, או משהו בסגנון הזה, ומגדירים את זה כפחמימה איכותית. ברגע שמוצר מזון מלא עובר עיבוד ומעבר להפקה, הוא לא שווה ערך למוצר המזון המלא. בסדר? שימו לב לזה, ההתפרקות שלו בגוף היא קצת שונה, התגובה למי שאכפת, הפירוק שלו הוא שונה, הוא יותר מהיר, הוא יותר מהיר בדרך כלל, אז זה לא שווה ערך, זה לא הופך את הפחמימה ליותר איכותית, זה לא בהכרח יותר טוב ממלטודקסטרין, וכמו שאמרתי, זה לא טוב וזה לא רע, זה תלוי בקונטקסט. עכשיו, בנוסף לפחמימה, יש בגיינרים בדרך כלל שומן וחלבון. שומן, רוב הגיינרים, רוב החברות די ככה מפרסמות את זה שיש להם מעט מאוד שומן, וזה הופך להיות למוצר בריא. לא בהכרח, אני הייתי אומר שיש לזה גם חסרונות, ועוד שנייה נדבר עליהם. ומבחינת חלבון, אז לפעמים יש משהו כמו מנה של חלבון, 20-30 גרם במנה של גיינר, אבל גם זה מאוד מאוד תלוי בגיינר, בחברה ומה הם מנסים להשיג. אז בואו נדבר, האם אנחנו בכלל צריכים לצרוך גיינר, האם יש יתרונות לגיינר, או שאנחנו יכולים לקבל בכלל את כל התזונה, את כל הקלוריות האלה מהמזון. אז גיינר לעומת מזון מלא, לעומת ג'אנק פוד. היתרון התיאורטי של גיינר זה שאנשים שיש להם תיאבון נמוך, או הרגלי אכילה שמובילים לצריכת קלוריות נמוכה, או שפשוט לא מבינים איך לרדת או לעלות במשקל, או כל הנושא הזה של מאזן קלורי, ולפעמים יש אנשים גם עם בעיות בריאותיות שלא מצליחים לעלות במשקל, אז הם פונים לגיינר. אבל האמת היא שלא בהכרח גיינר זה הפתרון הכי טוב והכי נכון בשבילם. ברוב המקרים הייתי קודם כל הולך ומנסה לסדר את התזונה הרגילה. יכול להיות שפשוט הם לא יודעים איך לסדר את התזונה, יכול להיות שבאמת בכמה שינויים מאוד מאוד פשוטים, הם יצליחו לעלות את המאזן הקלורי שלהם ולעלות במשקל בצורה די פשוטה, בלי מאמץ מיוחד. אבל יש פה גם חסרונות. לפעמים כשאנחנו רוצים לעלות במשקל בצורה משמעותית, חבר'ה שעושים מסה, לצרוך יותר מדי אוכל בריא במרכאות, זה לא בדיוק הדבר הכי טוב, כי יכול להיות לזה גם חסרונות. לדוגמה, צריכה של סיבים יכולה להיות גם שלילית. אם אנחנו צורכים הרבה סיבים מברוקולי, אורז מלא, או קינוע, או הרבה דברים שאנשים אוהבים לצרוך בשביל במשקל, זה יכול להשפיע על המערכת עיכול, זה יכול לגרום לבעיות עיכול, אז לא בהכרח לדחוף יותר מזונות מלאים ובריאים, זה יותר טוב. הרבה פעמים דווקא לצרוך מזון שהוא יותר דל בסיבים, זה יותר נכון. עכשיו, איך בדיוק נכון לעשות את זה? רוב התזונה, או חלק משמעותי ממנה, כן צריך לבוא מהמקורות מזון הבריאים. זה אומר, שוב, תפוחי אדמה, ברוקולי, חזה עוף, מקורות חלבון, דלים, קטניות, מה שזה לא יהיה, מוצרי חלב וכו' וכו' וכו'. וברגע שסגרנו את המכסה היומית שלנו לכל הדברים האלה, בגדול השמיים הם הגבול, אתם יכולים לצרוך מה שאתם רוצים. וגיינר, בגדול, הוא לא יותר טוב מג'אנק פוד. גיינר בסופו של דבר זה די סוכר, הוא לא ממש טעים, גם בסופו של דבר רוב הגיינרים שאני טעמתי, ואני בטוח שהרבה אנשים יסכימו אותי, זה לא בדיוק הדבר הכי טעים בעולם. הם הרבה פעמים גם בגלל שהם מעורבבים ממים, והם לא בדיוק הדבר הכי מסביע. והדבר שלי הכי ככה מפריע בגיינר, שהרבה חברות מתעקשות לא להכניס לשם שומן, ושומן יכול להעלות את הכמות קלוריות די בקלות לאנשים שמתקשים להעלות במשקל, והרבה יותר קל יהיה לקחת אולי איזשהו חטיף שוקולד, או איזשהו אוריו, או איזשהו צ'יפס, יש בו אחוז שומן יותר גבוה, ולהעלות את הכמות קלוריות ככה, מאשר להתעקש לדחוף פחמה, 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 פחמה. אין יתרון ללדחוף אין סוף פחמה בשביל להעלות במשקל. כמו שאמרתי, יכול להיות גם חסרונות. שומן הוא ערך תזונתי לגיטימי לחלוטין, וזה נכון להשתמש בו, אז קצת אני מבין שזה שיווק, אבל זה שיווק לא בהכרח נכון. בגלל העניין הזה של השומן, גיינר הוא לא דחוס קלוריות, כמו למשל חטיף של צ'יפס, יכול להגיע ל-500-600 קלוריות ל-100 גרם, גיינרים מבדיקה האחרונה שעשיתי, עם סביבות בין 300 ל-400 קלוריות ל-100 גרם. אז זה לא בדיוק הדבר הכי נוח לצרוך.
אני ראיתי גיינרים עם ערכים קלוריים מטורפים, אבל זה קאץ', כי אז אתה רואה...
זה לא ל-100 גרם, זה ל... לג'רה.
אתה רואה את המנה וכתוב לך 4 סקופים, ואז כבר כן, חצי חבילה.
זה טעם. אז כן. שימו לב, תשבו כמובן ל-100 גרם מוצר, לא לחצי ג'רה של לא יודע מה. קשה לצרוך את זה. המטרה שלנו זה לצרוך כמה שפחות מזון, ולהכניס כמה שיותר קלוריות, ודווקא, שוב, לתעדף שומן בשלב מסוים, זה הרבה יותר נכון. אז תודה לכולם. פודקאסט שבנושא כושר, תזונה, בריאות, שלי ושל הצוות שלי. אני מאמן כושר, מדריך כושר, כבר כמה שנים טובות בתחום. כל המידע שאנחנו נותנים פה הוא מבוסס ראיות.
אני רומן, מאמן כושר, גם שנים רבות. וזהו, אנחנו נתראה עוד.
אתם יכולים לראות את הפודקאסט שוב בכל הפלטפורמות, יוטיוב, אפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל הפלטפורמות האחרות. רפרנסים לכל הדברים האלה כמובן יהיה גם באתר שלנו וגם ביוטיוב מתחת לסרטון. וכמובן תיכנסו לאתר ותוכלו לראות גם מאמרים שקשורים לכל מה שפרסמנו היום. ניפגש בפעם הבאה.